ברוכים הבאים לאבטיח כיס, פודקאסט בנושא ניהול עם נורית בן משה ודקל אסף. שלום נורית.
היי דקל.
והיום אנחנו עם יניב בן ישי, סמנכ"ל שיווק בקבוצת אסקיולינק. שלום יניב.
הלאה, מה נשמע?
בסדר. והיום נדבר על ניהול בסטארט-אפ.
נכון.
ובעצם נראה איך ניהול בסטארט-אפ יש לו מאפיינים קצת שונים מניהול רגיל, ובאמת יניב אתה מביא את הניסיון מהצד נקרא לזה של ה-HR, של באמת חברות גיוס שעובדות קרוב מאוד עם סטארט-אפים ועם חברות הייטק במקרה הזה.
כן.
ובאמת אני חושב שאולי נתחיל ממה מיוחד לדעתך בסטארט-אפים, בניהול בסטארט-אפים.
אז קודם כל חשוב לציין שכשמסתכלים על ניהול בסטארט-אפים, אז אנחנו מדינת הסטארט-אפ ניישן, מדובר במדינת היזמים, כל הייטקיסט צעיר וגם בוגר או בשל רוצה להיות יזם בשלב כזה או אחר במהלך חיי הקריירה שלו, ואפשר לראות היום שמנהלים, לא היום, אבל זו כבר תקופה וזו מגמה ש... כמו ששוק ההייטק הולך ונהיה יותר צעיר, גם שוק המנהלים בהייטק או מנהלים בסטארט-אפים הולכים ונהיים יותר צעירים. כלומר, אם אנחנו היום רואים שאחד ממנועי ההייטק הראשיים זה הצבא, זה יחידות הטכנולוגיות בצבא, אז אנשים יוצאים באמת צעירים מאותן יחידות טכנולוגיות, וכעבור זמן קצר פותחים באמת איזשהו מיזם או סטארט-אפ משלהם, ולכן הגיל הוא צעיר, זה לא הסטארט-אפ, דור הסטארט-אפ של שנת של 2008, וגם לא של 2010, היום אנחנו רואים מגמה מאוד ברורה של דור מנהלים צעיר.
זאת אומרת, זה לא בעל ניסיון שבא ככה ובאמת פותח חברה כמו שהיינו, באמת אנחנו חושבים כאילו שזה התהליך הרגיל, אלא ממש אנשים שכנראה בגלל חסמי כניסה מאוד נמוכים היום שיש בתחום הטכנולוגי, אז ממש נכנסים בלי ניסיון בעצם.
נכון, פעם היה נהוג לחשוב שכדי לפתוח סטארט-אפ משלך אתה צריך לעבור איזושהי קדנציה, להיות בשל, לרכוש ניסיון. היום המוח הישראלי הצעיר הוא נועז יותר, הוא חכם, הוא לא מפחד לקחת סיכונים, ולכן הם קופצים מהר מאוד למים העמוקים ופותחים מיזם משלהם. וזו מגמה שאנחנו רק נמשיך ונראה אותה.
מה שאתה אומר בעצם, שמצד אחד יש יתרון, זאת אומרת, נכנסים חבר'ה צעירים שהם עם יוזמה, עם העוף, חושבים מחוץ לקופסה, נמצאים על הטופ של הטכנולוגי בהרבה דברים.
נכון.
מצד שני, כשאתה מסתכל על מה הניסיון הניהולי שלהם, אפילו לא ניהולי, ארגוני שלהם, הוא לפעמים קצת יותר מוגבל.
נכון, כמובן אנחנו עושים פה הכללה, לא כל המנהלים בסטארט-אפים צעירים, אבל חוק המספרים הגדולים, שוק העובדים, נקרא לזה בהייטק, הולך ונהיה יותר צעיר, נכנס דם חדש, ולכן גם הנגזרת של זה, זה גם שוק המנהלים, אגב, לאו דווקא גם רק בסטארט-אפים, אלא גם במנהלים צעירים בחברות, בקורפורייטים, וזו מגמה שרואים אותה, כן.
אתה מדבר על מגמות, ואתה הרי מגיע מהתחום שאתה רואה מספרים.
נכון.
בוא אולי תספר לנו קצת מה, ככה, איזושהי טעימה על מה אנחנו בכלל מדברים.
אז קודם כל, היום במדינת ישראל, אני לא יודע אם אתם יודעים, קיים מעל 8,000 חברות הייטק רשומות, רובן, אגב, סטארט-אפים, בממוצע כל יום נרשמים נולדים להם כמעט 3 סטארט-אפים ביום. אחוז ההצלחה של אותם סטארט-אפים הוא מאוד נמוך, כלומר, אנחנו מדברים על אחוז של 5% סטארט-אפים שבאמת מצליחים לעבור את כל הסבבים ולמכור ולהחזיק באמת את העסק לאורך זמן. זה ברמה של הקצב, נקרא לזה. כולם רוצים, אגב, לגעת בזה, כולם רוצים להיות חלק מזה. אגב, לאו דווקא רק אנשים טכנולוגיים. היום אנחנו יכולים לראות יזמים צעירים שמגיעים אסכולות שונות, ופשוט חוברים לאנשים טכנולוגיים שממשו להם את החלומות, ואפשר לראות את זה בהמון המון סגמנטים, עולם הרפואה, עולם, כמובן, עולם הטכנולוגי, עולם התחבורה, עולם הקונסיומר.
HR.
ממש בכל מקום אנחנו יכולים לראות את עולם הסטארט-אפ.
את החיבור הזה.
את החיבור הזה ואת הסטארט-אפים הולכים וגדלים ומתפתחים. גם אפשר לראות ממבט, ככה מבט מקרו, מבחוץ, אפשר לראות שגם העולם מאוד מתעניין, ומעריך את ישראל כמדינת הסטארט-אפ ניישן, ונכנסים לפה המון השקעות, והמון כסף זר, וגם סצנת המשקיעים המקומית הולכת וגדלה. כלומר, זירה מאוד מאוד ככה רועשת, גועשת, מתקדמת, ולא סתם, זה ענף הייצוא מספר אחת של מדינת ישראל.
ומושכת, כלומר זה...
ומושכת מאוד, זה חלום האקזיט. אנחנו רואים רק לפני יומיים, ראינו את מלאנוקס, שאומרות שזו חברה בשלה, עשתה אקזיט במעל 6 מיליארד דולר.
6.5.
6.5 מיליארד דולר. אז כשיושב אותו בחור צעיר עם החבר'ה שלו בסלון, אז הוא אומר, אני גם... זה קוסם לו. אז מה שנקרא, מייצר משיכת מגנט להמון המון חבר'ה צעירים, להיכנס לזירה הזאת.
זאת אומרת, אנחנו מדברים אז על 8,000 חברות הייטק.
נכון, מעל.
מעל. אתה מדבר על זה שקצב הפתיחה של חברות חדשות זה בערך 3 ליום.
נכון.
אם אני מסתכלת על ימי עבודה, אז כל שבוע מצטרפים איזה 15 חברות חדשות, משהו כמו 60
נכון.
בחודש, והמספרים בטח קופצים כל הזמן.
ואלה רק הרשומות, הכי בחשבון שהיום כמעט לכל הייטקיסט, לא לכל הייטקיסט, אבל בהחלט לחלק גדול מהם, יש איזשהו תחביב מעבר לעבודה השכירה, לדיי ג'וב, הם רוצים, הם מפתחים משהו מהצד, גם לממש את החלום שלהם, וזה עדיין לא אפשיל, אבל זה יאפשיל להיות חברה רשומה ולהתחיל להיות סטארט-אפ. אז אנחנו מדברים על פוטנציאל שהוא הרבה יותר גדול מהמספרים שציינתי.
כשאנחנו מדברים על סטארט-אפ, אתה עושה איזושהי הבחנה לגבי גודל חברה, לגבי השלב שלה בהתפתחות?
אז כן, יש כמובן איזושהי היררכיה של גודל חברה, מהו סטארט-אפ. היום אין הגדרה ממש חד משמעית למה זה סטארט-אפ. יש חברות כמו וויקס, חברות של מאות עובדים, שעדיין נחשבות במובנים מסוימים סטארט-אפ. אנחנו חושבים סטארט-אפ זה בהכרח כמה אנשים בגראז' מפתחים ו... אבל לא, הסטארט-אפ זה יכול להיות גם חברה של 10, 50, 200 עובדים. ויש היום מגמה שגם בקורפורטים הגדולים, גם שם יש חטיבות, שמייצרים ממש פעילות של סטארט-אפים בלתי תלויה בתוך הקורפורט. אבל בגדול עדיין אנחנו מדברים על המכלול שזה סטארט-אפ, בדרך כלל נע בין משהו כמו 10 אנשים עד 100 עובדים. זה החלק הארי, כי כמו שציינתי, לא הרבה מהם ממשיכים הלאה וצריכים לשרוד.
וככה, מקודם אמרת, התחלנו לדבר על זה שמצד אחד זה נורא מושך, מצד שני למעשה אנשים שמובילים את זה הם אולי עם פחות רקע מעמיק בארגונים, בניהול, ומתוך זה ככה קראנו לך לבוא ולדבר על הקשיים שאתה רואה, או נכון. אתגרים שאתה רואה שהם מתרחשים.
אז קודם כל, אם אנחנו המנהלים, ציינו שהמנהלים הם צעירים, הרבה מהם היו אך לפני רגע שכירים, ופתאום קיבלו את הכובע הניהולי, או הכובע של ה-CEO, או ה-CTO, והם צריכים להתעסק בסוגיות שהם לא נדרשו להם, כמו לנהל עובדים, כמו לייצר תהליכים, ולהסתכל באמת על כל תרבות ארגונית, על כל המטריצה הארגונית, מה שנקרא דאגות של גדולים, והם נדרשים לכך. ולא כולם יודעים לעשות, או חלקם הגדול, לא עושים את האדפטציות הנדרשות, שכשאני אומר אדפטציות, זה מתחיל בראש ובראשונה להכיר את השוק, להכיר את הסביבה התחרותית שלך, סביבת המועמדים, שוק המועמדים, הן בהיבט של גיוס מועמדים, איתור וגיוס, והן בהיבט של ניהול עובדים ושימור שלהם, שזה חלק לא פחות חשוב. איך לייצר תרבות ארגונית? כלומר, יש דור שלם, אני רואה את זה בעבודה שוטפת עם סטארט-אפיסטים, אני רואה המון טעויות שסטארט-אפיסטים עושים בתהליך הגיוס או בבניית הצוות ההון האנושי, ומפספסים פשוט טלנטים מצוינים שיכולים להזניק את הסטארט-אפ שלהם, והם יכולים, ומאבדים גם כן, אגב, מוחות מאוד טלנטים קיימים, לטובת אחרים שעושים את זה פשוט טוב יותר, או שלא עושים את הטעויות.
ובאמת מעניין באספקט הזה להבין, כי הרי אם אני לוקח איזשהו, נגיד, סטארט-אפ, אז מישהו אמר, יש לו איזשהו רעיון.
כן.
לשם הפשטות נניח שהוא גם מפתח על.
כן.
והוא בא, התחיל עם הרעיון, אז נגיד בשלב הראשוני שהוא מתחיל לפתח איזשהו את השלט של הרעיון שלו, כנראה אין איזה היבט ממש ניהולי, הוא מנהל כרגע את עצמו, מביא אולי עוד איזה חבר, שתיהם עובדים ביחד, התקשורת ביניהם כנראה טובה, כי זה סך הכל אנשים שיש להם כבר היסטוריה. מעניין אותי, באיזה שלב אתה רואה של מחזור חיים של סטארט-אפ, אתה רואה שפונים באמת לגיוס מועמדים שהם לא כזה חבר מביא חבר.
לא מהמעגל הקרוב.
כן, לא מהמעגל הקרוב, וגם מעניינת גם מה מהניסיון שלך, באיזה שלב אתה חושב שצריך לפנות.
אוקיי, אז בואו נבין קודם כל מה קורה היום בפועל. היום כשפתחתי סטארט-אפ בדרך כלל הגרעין, הקור, זה עם חבר שחברתי אליו, ידיד, מכר, קולגה, מישהו שהבאתי מהבית. בדרך כלל זה יתחיל שם. אחרי זה הסטארט-אפ גדל וצריכים מה שנקרא לגייס. אז בהתחלה מנסים להשתמש במעגלים הכי קרובים, מעגלי החברים. וכשרואים שזה לא הולך, אז מתחילים לגייס בשיטות גיוס שאנחנו מכירים היום. הרבה פעמים סטארט-אפים הולכים לגייס בשיטת, אני קורא לזה fast and dirty, כלומר, מה שנקרא מהר ולאו דווקא בצורה מוסדרת או בצורה נכונה, ושם למעשה מתחילות הטעויות. הרבה פעמים סטארט-אפ מגייסים אנשים שמחפשים, או סטארט-אפיסטים, מחפשים לגייס אנשים שמאוד דומים להם, באופי, בצחוקים, בחיבור, האם זה נכון לסטארט-אפ? לא בטוח. מחקרים מראים דווקא שגיוס שהוא יותר הטרוגני, כלומר, תגייס אנשים שהם קצת שונים חש, כאשר כל אחד מביא בסטארט-אפ איזשהו פן אחר, תגייס מישהו שהוא יש לו את הפן יותר ברמה המוצרית, כלומר, שיוכל לפתח את המוצר, מישהו יותר בפן של הביזדף, שיוכל לקחת ולעמוד מול משקיעים, או לעמוד בכנסים או פרזנטציות, מישהו שהוא יותר דדיקדט לארכיטקטורה, או מה שנקרא, מאחורי הקלעים, לרזולוציות הקטנות, גילאים, לייצר איזשהו דייברסיטי, כלומר, נשים, גברים, גילאים, כלומר, בדרך כלל סטארט-אפיסטים, חבר'ה רוצים לגייס אנשים בגיל שלהם, בטווח הגילאים שלהם, מתוך החשיבה ש... מה, אני עכשיו אגייס מישהו בן 40? מה לי ולא? אני לא יחיבור, הוא לא יחזיק מעמד בקלצ'ר שלה, שנבנה פה במשרד, וזו גם טעות, כלומר, לא צריך לפסול את זה, דווקא השילוב ההטרוגני הזה, שכל אחד מביא משהו קצת אחר לסטארט-אפ, יוצר איזושהי סינרגיה מאוד מאוד יפה, שמצליחה למנף את הסטארט-אפ ולהביא אותו להצלחות.
מה שאתה אומר בעצם שהחשיבה שצריכה להתפתח אצל מי שמוביל, זה בעצם ממה אני אוהב וכיף לי איתו, למה הארגון צריך.
נכון.
כלומר, לניתוח צרכים שהוא ברמה קצת יותר כוללת.
נכון, וזה טבעי, אפשר להשאים אותם. בדרך כלל אנחנו נוטים ללכת למקומות שהכי נוח לנו, ולמקומות שאנחנו שמים את עצמנו באותה...
שהם דומים לנו, נכון. אנשים נמשכים לאנשים שדומים להם.
שדומים לנו, אבל נניח יזמים לא עוצרים לרגע ואומרים, אוקיי, אני כבר לא יכול להסתכל על זה כעליי ועל עוד חבר שפיתחנו בבית, בגראז' את הרעיון. היום אנחנו כבר חברה עם שאיפות, ויש לה, ואנחנו רוצים לגייס השקעה או שכבר גייסנו, אנחנו רוצים להתקדם קדימה, ולכן צריך להסתכל על כל העסק הזה בצורה קצת יותר רצינית ואפילו אחראית, ולהגדיר מה ה-DNA שלך בתור ארגון, בתור חברה, מה ה-DNA שלך. והרבה חברות או הרבה סטארט-אפיסטים לא יודעים להגדיר מה ה-DNA שלהם, ושם אני חושב שברגע שאתה לא יודע מה ה-DNA שלך בתור תרבות ארגונית, HR, עובדים, מאוד קשה לך להתקדם קדימה, מאוד קשה לך, הדברים לא נהירים לך, אתה עושה טעויות, אתה עושה, מבזבז המון זמן יקר ומשמעותי על ניסוי כלים, על גיוס אולי אנשים שלא נכונים, יכולות להיות טעויות הרות גורל. את יודעת מה זה סטארט-אפיסט, נניח שעכשיו מגייס, צריך לגייס את המוביל טכנולוגי שלו, והוא מגייס מישהו שהוא לא מתאים, אז הוא בזבז המון זמן עד שהוא יתר אותו, בזבז עוד קצת זמן במסע ומתן ופתח את הכיס כדי להשוות את התנאים לשוק התחרותי. וההשתלבות ואותו מועמד שגייס התחיל לעבוד כעובד ולא השתלב, ועברה חצי שנה, וזה פשוט לא צולח, והסטארט-אפ לא מתרומם. והמשמעות לכך, לארגון גדול, אז הוא יכול לספוג, יש לו מרווח נשימה אולי קצת יותר רחב. בסטארט-אפ של 10 אנשים, זה קצת יותר...
כאילו, האימפקט יהיה הרבה יותר גדול.
אחד משמעית.
מה היית ממליץ למשל למישהו שאוקיי, מקשיב עכשיו, אומר אוקיי, יש פה משהו מעניין, איך לגשת לזה בכלל?
אז קודם כל אני חושב שכמו שציינתי, אנשים סטארט-אפיסטים צריכים להגדיר את ה-DNA. מי אני? לפני שבונים את ההון האנושי, צריך לחלום. איפה הסטארט-אפ שלי הולך? לאו דווקא ברמת המוצר, אלא ברמת החברה. לאחר מכן, אחרי שהם חלמו, הם מגדירים את הערכים. האם אנחנו חברה שמשקיעה בעובדים שלה? האם אנחנו רואים את העובדים שלנו? האם אנחנו מאפשרים פה איזון עבודה בית? או שכמו שלימדו אותנו או קראנו ככה בשוק, אנחנו צריכים לעבוד מסביב לשעון. אנחנו מגדירים מי האנשים שאנחנו רוצים שיעבדו איתנו. איזה טיפוסים הם? הם אנשים שהם גמישים, הם מצחיקים, הם אנשים שהם מעבר לה, כמובן, לדרישות היבשות, הטכנולוגיות והתאמות מקצועיות. אני מדבר ברמה ההוליסטית יותר של הצוות שמרכיב את הסטארט-אפ, כי בסטארט-אפ, ברגע שיש שם סטארט-אפ, השאיפה של כל סטארט-אפ היא לייצר שהיא גאוות יחידה מאוד 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 חזקה בקרב הצוות שמרכיב אותו. כלומר, אנשים כשיגיעו לסטארט-אפ, וזה החלום הרטוב, לא הסתכלו על העבודה כשעות עבודה, והנה, הדפסתי כרטיס ואני הולך הביתה. לא, כי בסטארט-אפ כל עובד הוא יזם, וכל עובד צריך להביע את הדעה שלו ואת הרעיון שלו, ולתת מענה ופתרונות מאוד מאוד יצירתיים, אז אתה צריך קצת קצת מהכל. ולכן הלחימהות הזאת להרכיב את הצוות הנכון, שגם ידע להסתדר אחד עם השני, זה מה שייצור משהו שהוא קצת יותר גדול. אז קודם כל, באמת להרכיב את להגדיר את ה-DNA. אחרי שמגדירים את ה-DNA, מגדירים מה הצרכים שלנו. כלומר, מאיפה מתחילים לגייס? האם אני מגייס, קודם כל, ראש צוות? אז דיברנו שמקודם, מקודם לכן אמרנו שבדרך כלל הגרעין של הסטארט-אפ זה האנשים הטכנולוגיים, אבל הם צריכים להמשיך לגייס מתכנתים. כלומר, אנשים שהם מתכנתים ועוד פונקציות כמובן שהם בהתאם להרחבת הפעילות. אז מי מגייסים? זו שאלה ש... כלומר, מה הסדר הנכון לגיוס? איזה תפקידים, איזה פוזיציות? זה משהו שלא תמיד שואלים את השאלות האלה. אחרי שמגדירים בצורה מאוד נכונה מה הסדר הנכון, מגדירים את הפרופילים. כלומר, הרבה סטארט-אפיסטים יוצאים לגייס ואומרים, זה תופעה שאני רואה אותה, אומרים, אני צריך מגייס שהוא פול סטאק, אני אכניס אתכם קצת להגעה. פול סטאק זה מתכנת שהוא מתכנת גם בצד השרת וגם בצד הלקוח. ואני, הם הגדירו איזושהי הגדרת משרה עכשיו. הגדרת פרופיל משרה או פרופיל עובד, הם ירצו גם וגם. אני רוצה שיהיה לו גם את זה וגם את זה וגם את זה וגם את זה. גם. אמרנו, תחלמו, אז הם לקחו את זה מה שנקרא ארבע צדים הסוף. קדימה. וכמובן שהם לא תמיד אמרים לשוק התחרותי או בכלל לשוק.
לפני שאנחנו רגע עוברים כן. לשוק, אני רוצה שנייה, כי ככה אנחנו תמיד אוהבים קצת
כן.
תדע, לעשות פין של נקודות. מה שאתה אומר בעצם, מהשלב שבו התחלתם והייתה המון התלהבות וככה המון ביחדנס של איזה כמה חבר'ה שחולמים ביחד, מגיע השלב שבו אתם בעצם קצת צריכים יותר להתמסד. כי זה מה שאתה אומר, אוקיי, כאילו מגיע השלב שבו אתה צריך להכניס עוד אנשים, וזה נכון. כבר לא בהכרח חבר מביא חבר, אלא זה במקום של לעשות עבודת גיוס וחשיבה, זה לא רק הגיוס, גיוס אחד ההיבטים, אבל כן. עבודת חשיבה יותר רצינית, על מי אנחנו בתור חברה, ומה דרוש לנו, ולאן אנחנו הולכים,
נכון.
ומה זה אומר, ואז להוריד, כלומר, זה בעצם רגע לעשות עבודה שהיא גם תכנון אסטרטגי של ההון האנושי.
ארכיטקטורה, אני קורא לזה ארכיטקטורה.
זה מאוד פופולרי בארץ.
ארכיטקטורה, רק הפעם של ההון האנושי. של הצוות שלך, של החברה שלך. זה דברים שאנשים לא עושים, למה? כי אפשר להבין אותם, כולם בסטארט-אפ אין לך אורך נשימה מאוד מאוד ארוך, ואנשים... והיזמים בדרך כלל עובדים מאוד קשה, יש המון לחצים, מן הסתם.
אתה במרוץ גם.
אתה במרוץ, גם להצדיק את ההשקעה אם קיבלת כזאת, ואם לא קיבלת כזאת,
אז להשיג אותה.
להשיג אותה, כי אתה משלם פה משכורות, ואתה בעצמך צריך...
אוכל כסף, כן.
אתה צריך, מה שנקרא, להסתחר. אז הם לא עוצרים שנייה לבנות את הארכיטקטורה, ולפעמים הפאוזה הזאת היא מאוד מאוד חשובה, והיא משתלמת. כי ברגע שאתה רץ, כמו שציינתי, fast and dirty, ואתה מגייס ואתה עושה טעויות, אתה משלם עליהם ולפעמים גם ביוקר. כלומר, זה ברמה כזאת שסטארט-אפ פשוט יכול לקרוס ולהיסגר.
זאת אומרת שהנושא של התכנון פה הוא מאוד קריטי. עד כמה אתה באמת רואה חברות סטארט-אפ שבאות אליכם ובאות באמת עם סט ערכים, עם ידיעה של ה-DNA, כי זה נראה לי משהו אתה יודע, סטארט-אפ לדעתי... הייתי אומר, אפילו עד 3 שנים ראשונות, אני לא רואה מישהו חושב אפילו על דבר כזה ממה שאני מכיר.
אז תתפלא, היום דווקא אני חושב שהמידע מאוד מאוד חשוף, ויש המון מודעות לניהול באופן כללי, ובאמת לבניית ההון האנושי בצורה נכונה, אז יזמים דווקא כן משקיעים, מגיעים איזשהו סט כלים בסיסי, הם מביאים אותו מהבית. למה? כי היום, גם כשהם היו, לפני שהם היו זמים, הם היו שכירים, אז הם חוו אותו בתור שכירים. הם ראו כמה השקיעו בהם, ראו כמה, על מה דאגו, על מה שמו דגש ברמת הארגון, ברמת המנהלים, אז הם מביאים את זה מהבית, גם לארגון שלהם. זה מתודולוגיות שהם חוו וראו, והפעם הם רואים את זה מהצד השני, כמעסיקים. אבל אני חושב שכמובן זה לא מספיק, אבל אי אפשר לבטל ולהגיד זה לא קיים. זה קיים, הם מודעים. אני אתן לך דוגמה. אם פעם לצורך העניין אתה יזם ואתה מגייס, יש לך עובד, והעובד אומר לך, תקשיב, דקל, אני רוצה יותר כסף. בעבר, אולי מנהל היה אומר, לא יודע איך להתמודד עם זה. כלומר, עם השאלה הזאת, איך לפרק את זה? איך לפרק עובד שהוא לא מרוצה ואומר לי, אני רוצה העלה בשכר. ולא כשהוא אומר, אני רוצה העלת בשכר, הוא גם רומס לך שהוא כבר יש לו במקביל, או הוא יכול להשיג את אותו שכר במקומות אחרים ובקלות. כי זה נכון, כי דיברנו. זה שוק של מועמדים, שוק תחרותי, כולם מחפשים את אותו קומץ של טלנטים, וכסטארט-אפ גם זה מאוד קשה לך לשמר את אותם, לעמוד בתחרות הזאת. אבל איך אותו מנהל מפרק את הדבר הזה, באמת נותן מענה, שהוא מצד אחד גם יספק את אותו עובד שלו, ומצד שני גם יתאים באמת למה שהוא יכול להוציא. אז בעבר היה המון אגו, ומנהלים איתנו עם אגו, ואמרו, אוקיי, אתה לא רוצה, אז תלך. היום מנהלים מבינים את זה, ולא רק שהם מבינים את זה, הם מבינים שעוד לפני שהעובד מגיע אליהם, הם צריכים להגיע אליו. אז אם יש לי עובד שאני משלם לו X כסף, אז אני צריך לדעת, אני כבר יודע שהשכר שלי הוא תחרותי בשוק, אני יודע שאני צריך להציע לעובד שלי מכלול של מעטפת של, נקרא לי, של דברים שהם יעטפו אותו בסטארט-אפ כדי שהוא יהיה מרוצה, כלומר זו גולת הכותרת, איך אני יודע, איך אני גורם לעובד שלי להיות מרוצה במקום העבודה, כדי שלא יגיע למצב שהוא יתנדנד לי אחרי שנה, אחרי שנתיים, ואני אצליח לשמר אותו. להגיד לך שבפועל הם מצליחים ב-100%, ממש לא. יש את כוחות השוק, וכוחות השוק אומרים שעובד מחליף עבודה ממוצע כל שנה ושמונה חודשים. ואתה בבריכה הזאת, כסטארט-אפיסט, מנסה לראות איך אתה מרים את הראש מעל המים, ומנסה להתמודד עם הנתון המאוד מאוד קשה הזה, ודווקא, ולא להיות חלק מהסטטיסטיקה, אלא להיות החלק העליון של הסטטיסטיקה.
אז אתה כבר מקדם אותנו בעצם, שאמרנו, כן. אוקיי, אז יש חברת סטארט-אפ, יש לנו שם מנהלים שנפל להם האסימון, הבינו שהם צריכים להתחיל לחשוב על הארכיטקטורת ההון האנושי, בצורה מסודרת וזה, ואז הם מגיעים לשלב הגיוס בעצם.
כן. אז הם מגיעים לשלב הגיוס, וקודם כל הם, כמו שאמרתי, הם לא מכירים מה המתודולוגית גיוס, איך מאתרים מועמדים, איפה מתחילים. הם מכירים את מה שהם מכירים כמועמדים. פנו אליהם בלינקדין, אז אומרים, אוקיי, פנו אליהם חבר מביא חבר, אז הם יפעילו את המעגלים, מעגלי חבר מביא חבר שלהם. אז יש כמובן היום המון מתודולוגיות לגיוס. אתה יכול לעשות את זה בעצמך, לאתר מועמדים מתאימים או טלנטים בלינקדין, ברשתות חברתיות. אתה יכול להשתמש במעגלים של חבר מביא חבר. אתה יכול לפנות לספקים חיצוניים, מתמחים, כמו חברות השמה, הדאנטרים, שמתמחים בתחום, ולכל דבר יש חסרונות ויתרונות. אבל ברגע שהגדרת נכון, אז אתה יודע גם איך לפעול נכון. מה הכוונה? אתה יודע, אם אתה היום יזם שיודע שהשוק מאוד מאוד תחרותי, והשוק הוא שייך למועמדים שהם מועמדים פסיביים, כלומר כל המועמדים עובדים, וכדי לגרום לבעם לבוא לעבוד אצלך, אתה צריך לגרום לו לעזוב את מקום עבודה הנוכחי. איך תעשה את זה? זה לא שאנשים הם בשוק חופשי, מועמדים אקטיביים ומחפשים, ואתה רק צריך מה שנקרא לדוג אותם, זה ממש לא. אתה צריך לעבוד פה עבודה של מה שנקרא חיזור, כמו כל השוק, ולגרום לאותו טלנט לבחור דווקא בך על פני כל השוק. אז ברגע שהם מבינים את הסביבה התחרותית ומבינים את מה הם צריכים ומה הגדרת הצרכים שלהם לפרופיל, וכשאני אומר הגדרת הצרכים זה גם זמנים. כלומר, האם אתה, וזה מה שקורה בהרבה סטארט-אפיסטים, סטארט-אפיסטים בדרך כלל או חברות סטארט-אפ לא ממהרות להשתמש בספקים בחברות השמה, כי זה עולה כסף. בדרך כלל המודל העסקי אתה משלם עמלה בגובה השכר הראשון, וזה לא מעט כסף. אבל מצד שני, אז מטבע הדברים, מנסים לעשות את זה לבד, מפעילים את החברים ומנסים, מה שנקרא, עצמאית. אבל מה קורה? עוברת חצי שנה, והם לא מצליחים לגייס. וזה משתי סיבות. אחת, זוכרים את הפרופיל המאוד נוקשה שציינתי, שאותו CEO מחפש מישהו שיהיה גם וגם וגם, סוג של איזה יוניקורן כזה, אז הוא מבין שאין דבר כזה, והוא צריך להתפשר, כמו בכל דבר בחיים, על חלק מהדברים, לטובת דברים אחרים. אז התהליך הזה של הבנה שהוא צריך להתפשר, או כי הוא לא מוצא את אותו יוניקורן, זה משהו שלוקח זמן. ומצד שני, גם לוקח לו זמן שהוא לא מבין את המשמעות של הזמן. כלומר, הוא חושב שיוצא למסע הזה, שהוא תוך שבוע, שבועיים מגייס את אותו בן אדם פוזיציה, והנה ממשיכים בתהליך, ואז עובר עוד חודש ועוד חודשיים וחצי שנה, ויש כבר משמעות, כי אין ראש צוות לצוות שלי, וזה תפקיד מאוד מאוד חשוב, ותפקיד של הובלה, וזה תפקיד שהוא פוגע ליטרלי בצורה מאוד מאוד ישירה בביזנס. ואז מה שהם עושים, הם פונים לכל מיני ספקים ומוכנים לפתוח את הכיס ומשלמים. אז אני לא עושה פה איזשהו מסע יחסי ציבור לסטארט-אפיסטים לעבוד ישירות עם ספקים חיצוניים, אבל תבינו מאוד מאוד את מה אתם מחפשים, האם אתם יכולים להרשות לעצמכם, תגדירו כמה זמן יש לכם, מה שנקרא, לחפש את אותו טלנט, כי זה מאוד חשוב. אתה יכול להגדיר שאני נותן איזה חודשיים לנסות לבד, ואם לא, אז אני אשתמש בספקים חיצוניים, שזה גם מאוד מאוד חשוב. ולאחר מכן...
ועל מה אתה מוכן להתפשר?
ועל מה אתה מוכן להתפשר? חד משמעית. על מה אתה מוכן להתפשר?
אני חושבת שיש פה בעצם שני תהליכים. כלומר, אחד אתה אומר, תסתכל פנימה, ותגדיר מה אתה צריך, מה נכון לחברה,
כן.
אבל אחר כך גם תסתכל החוצה.
נכון.
והשוק שלך הוא דרך אגב לא רק שוק של סטארט-אפים.
נכון.
אלא הוא גם השוק הכללי של חברות הייטק. זאת אומרת, על פניו, אתה גם יכול שאתה מתחרה בענקיות וגדולות ממך.
נכון, וזו, דרך אגב, זו, הגדרת את זה מאוד יפה. ההסתכלות היא גם פנימית וגם אקסטרנל, חיצונית. כלומר, אתה לא חי
בבואה שלך.
בבואה שלך. אולי אתה חי בבואת ההייטק, אבל היא ממש לא שלך. היום קצת נתונים יבשים, היום טלנט בממוצע מקבל עובד. דיברנו על שוק העובדים, 80% מהם, 80% מהטלנטים, או מהאנשים שכולם מחפשים, אנשים עובדים, הם כבר עובדים. הוא מקבל בממוצע בין 7 ל-10 פניות בשבוע, מהד אנטרים, מחברות, ממגייסים, כלומר האינבוקס שלו מוצף בפניות. שהוא כבר מחליט שהוא עונה לו אותן פניות, והוא אומר, אוקיי, הרי זה תהליך של בשלות. עד שאתה אומר, אוקיי, אני מתחיל לעניין אותי, ואני מתחיל לחפש, מה שנקרא, להחזיר תשובות. בדרך כלל, אגב, זה קורה משתי סיבות עיקריות, משהו קרה עם המנהל, אתה לא מרוצה מהשכר, או אתה מרגיש שאתה לא מתפתח מקצועית. בדרך כלל, אלה שתי הסיבות המרכזיות, לכך שעובדים עוזבים, הבוס שלך או חוסר התפתחות מקצועית?
אני מסתכלת על דקל, באמת, היו לנו שני פרקים על זה,
בדיוק. שפה חשוב באמת להגיד שבאמת בגלל, אני חושב, בגלל המבול פניות שיש היום מהלינקדין, זה נהיה די רעש לבן לרוב המועמדים.
נכון.
רוב הפעמים לא באמת מתייחסים לזה, אלא רק ברגע שקורה משהו כזה. זאת אומרת, יש כאן איזשהו כוח אצל המנהלים לבוא ולתת את המכלול, נקרא לזה ערכים, או באמת לספק כן. את העובדים בצורה כזאת שהם לא אפילו יתחילו לחפש.
תראה איזה עבודה משוגעת זאת. מצד אחד אתה צריך לגייס, אז דיברנו פנימי חיצוני. מצד אחד אתה צריך לגייס ואתה צריך לאתר את האנשים הטובים שמתאימים לך. בסדר? אז אתה גם צריך להגדיר פנימית, להסתכל פנימה, להגדיר DNA, צרכים, זמן וכדומה. אתה צריך גם להסתכל החוצה, כלומר על השוק, מול מה אתה מתמודד, איזה שכר אתה תציע, כלומר אתה יכול לאתר טלנט מצוין, אבל אם תציע לו שכר שהוא לא תחרותי או לא תואם את מה שקורה בשוק, אז הוא פשוט לא יגיע אליך כנראה. זה מה שנקרא נדבך אחד. נדבך שני, שהוא לא פחות חשוב, זה איך אתה מונע מהתחרות הזאת לגעת בך, בעובדים הקיימים, כלומר איך אתה עושה במקביל, ושוב פעם זה מקביל, את השימור, את הריטנשן לעובדים הקיימים, ואתה יוצר להם מקום עבודה שכיף לעבוד בו, שמרגישים מחוברים אליו. תבין, אם אנחנו מדברים על מיומנויות ניהול, אז תבין איזה מיומנויות ניהול על אותו סטארט-אפיס יזם, בן 25.
רובץ עליו, כן?
רובץ עליו, כלומר, זה מאוד, ברגע שאתה לא מגיע עם הסט כלים הזה, ואתה לא יודע להתנהל נכון, אז אתה עושה טעויות. או מאבד הזדמנויות, והמשמעויות לכך הן משמעויות שהן בביזנס. אז דיברנו על שני האפיקים האלה, להסתכל גם פנימה וגם החוצה, אז בראש ובראשונה קודם כל אתה צריך להבין, דיברנו על הסביבה התחרותית, מה מציעים בשוק, מה מועמדים מחפשים, מה סל הערכים שמחפשים, והיום חשוב להבין שמועמדים מחפשים הכל מהכל. אם בעבר, לפני 5-10 שנים, היום מחפשים, מדברים לסטארט-אפיסטים, או לאנשים הסטארט-אפים, מדבר, בוא, אני אתן לך אופציות, ונעשה אקזיט, והנה, כך שכר יפה. אז היום לא. היום, כל השוק מתמודד על אותו קנדידט, על אותו טלנט. כלומר, גם שוק הסטארט-אפיסטים, וגם שוק ההייטק באופן כללי. והתחרות היא מאוד 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 קשה. ולכן, כשאתה תבין את הסל הערכים, מה מועמד באמת מחפש, אתה תוכל באמת להציע איזושהי הצעה שישבת ערך, אבל, וזה אבל גדול. אתה לא יכול לתת לצייר משהו שאין בו תוכן, כלומר, ולכן אני חוזר למה שהתחלתי לומר, להגדיר את ה-DNA, מי אתה בתור סטארט-אפ. לסטארט-אפ יש פיץ' שיווקי שהוא נותן למשקיעים, הוא צריך לייצר פיץ' שיווקי שהוא אמיתי ואותנטי, גם כלפי מועמדים שהוא רוצה לגייס וגם כלפי העובדים שלו. וברגע שיש לך פיץ' וזהות ו-DNA מאוד מאוד חזק, אתה תמשוך מועמדים, לא את כולם, כי לא כולם יתאים להם הטעם או הפלייבר שלך, אבל מי שאתה כן תמשוך, אתה תמשוך את האנשים שמתאימים לך. ופה יהיה החיבור הנכון, ומפה הפתח לקפיצה ולצמיחה המון
דובה. אני חושבת איזה מקסים, שאתה אומר, הפיץ' הארגוני, כי הרבה פעמים עסוקים בפיץ' למשקיעים.
נכון.
ושוכחים קצת מה קורה בבית.
נכון.
כי בהתחלה בבית זה גם נורא חבר'י כזה, זאת אומרת, זה כולם שותפים לרעיון, והתחלנו ביחד, והיינו, לא יודעת מה, יזמים הראשוניים כאלה שישבנו בה. אתה כל הזמן אומר גראז',
כן.
אני דווקא בא לי להגיד ביחידת דיור של ההורים או משהו
לא,
כזה.
לא, גראז' אני לוקח את זה מיסטיב ג'ובס, זה המונח.
אני הבנתי.
באמריקה זה גראז'.
כן, כבר היום לא.
זה לא אולי במרפסת.
אבל תראי, החבר'ה הזמים בדרך כלל הם מגיעים המון, לפעמים גם המון אגו, המון ביטחון שזה בסדר, זה לא רע, במוצר, והמון אמונה גם במוצר שלו בחברה שלהם. ולא תמיד הדבר הזה יודע להשתקף חוצה או כלפי מועמדים בצורה נכונה, טובה, שהיא באמת מחברת אותם למוצר או לחברה. וגם חשוב לציין שאנחנו מדברים על שוק של מחירה, כלומר היום כשמחזרים אחרי מועמדים, אני לא סתם משתמש במילה מחזרים, כי זה מאוד דומה לעולם הדייטינג, אתה צריך לייצר איזשהו פלירטין כזה.
כימיה טובה.
ממש כימיה טובה ופלירטין, ואתה צריך ממש למכור לאותו מועמד למה אני. כל סטארט-אפיסט שרוצה לגייס עובדים או לשמר את העובדים הקיימים, הוא צריך לשאול את השאלה, why me? למה אני? למה שיבחר בי על פני 4, 5, 6, 7 הצעות שיש לו במקביל, ויש לו? ופה מתחילה ההסתכלות הפנימית והבנייה של הזהות.
זה לא מאתגר, אבל אני לא מספיק מכירה את התחום הזה, ככה
כן.
אני פונה אליך שאתה יותר יודע. הרי המון פעמים סטארט-אפ, בטח בשלבים ההתחלתיים, לפני שעשו גיוסים גדולים, אין הרבה כסף.
נכון.
זאת אומרת, זה לא שאתה יכול להתחרות על מה שנקרא, על השלבים או
נכון.
הרמות הגבוהות של השכר. מה בתור סטארט-אפ אתה יכול להציע? בתור מנהל, איך אתה מושך אנשים אליך?
השאלה טובה, לפני שנה אני זוכר, הייתה פה נהירה, הייתה איזו ידיעה מאוד גדולה, שאמזון, מרכזי פיתוח אמזון, מעניקה מענק חתימה, 100,000 שקלים לכל מי שיחתום. יבוא הסטארט-אפ הקטן ברוטשילד ויגיד, איך אני מתמודד עם מענק חתימה? למי שלא יודע, מענק חתימה, זה כשמו כן, הוא מעבר למשכורת, התנאים לחבילה מאוד מפונפנת, תגיד רק כן ותתחיל לעבוד, תקבל 100,000 שקלים. שווה, לא?
בהחלט.
יפה. אז איך בא הסטארט-אפ ברוטשילד הקטן ויגיד, איך אני מתמודד עם 100,000 שקל של הקורפורט של אמזון? ומתמודדים. אז לפעמים, אנחנו קוראים למשל דוד וגוליאת, יש יתרון לזה שאתה קטן, ואתה צריך למצוא את היתרון היחסי שלך. למה? א', להבין שלא כל הטלנטים מחפשים לעבוד בקורפורטים גדולים, לא כל הטלנטים מחפשים לעבוד במרכזי פיתוח, לא כל הטלנטים רוצים להיות, לעבוד במשהו שהוא, מה שנקרא, מכונה מאוד מאוד גדולה, כלומר, איזושהי מפלצת טקית כזאת, והם דווקא רוצים את המשהו האינטימיות. למה? את האינטימי. סטארט-אפ יכול לבוא להציע לטלנטים גישה אחרת, ועל ידי כך באמת למשוך אותם. להגיד, יש לך אפשרות להיות מעורב בצורה מאוד משמעותית וישירה במוצר. איפה תהיה מעורב לפעמים בקורפורט, אם אתה חלק מסרט נע, אתה עובד על מוצר מאוד ספציפי, שהוא חלק ממוצר אחר, שהוא חלק ממוצר אחר. פה יש לך החלטה, מה שקרה end-to-end. אם אתה מפתח, אתה רואה, אתה מפתח ואתה גם רואה את התוצאות. אתה שותף במחובר מאוד לביזנס. כלומר, החיבור הזה של בוא תעבוד, אבל גם תהיה חלק מהדבר הזה על כל ההיבטים, לא רק על הספקטרום המאוד קטן שלך ברמת התפקיד, הוא מאוד מושך טלנטים. כמובן, אני עוזב כרגע בצד את השכר ואת התנאים, אבל הרבה פעמים סטארט-אפיסטים, ברגע שמצליחים לשכנע טלנטים במוצר ולחבר אותם לחזון, אז טלנטים מוכנים לשלמך את או לוותר על הצעות קצת יותר שמנות, מתוך הבנה שיכול להיות שפה הם רואים, הם יהיו חלק מהאקזיט הבא.
לקבל בעצם תמהיל הבא, אחר.
סליחה, מהווייז הבא, מכל הסטארט-אפים שעושים אקזיט.
אני חושב שבכלל יש מגמה שאני רואה אצל חברים, באמת שכבר פחות לשים דגש על השכר, ויותר לשים דגש על המשמעויות האחרות, כאילו דיברנו
נכון.
על ערכים, ודברים כאלה באמת, אני חושב שכמובן שלא יש גבול כמה אנשים ירדו, אבל עדיין יש, אני מכיר הרבה מאוד אנשים גם שעזבו, גם חברות כמו אמזון שהן באמת נחשבות בטווח הגבוה של השכר, אבל עדיין רצו להיות, כמו שאתה אומר, חלק משמעותי יותר בתוך הארגון. אבל אני רוצה קצת לחזור באמת לנושא הזה של הפיץ'. שבאמת זה, אני חושב, רעיון נהדר באמת לחברה של לבוא ולעשות פיץ' למועמדים ולא רק
למשקיעים,
אבל למשקיעים יש כנס משקיעים, אז עושים את הפיץ' בכנס ויש את הפורום, לעובדים גם אפשר פשוט לכנס אותם ולדבר, אבל איך עושים את זה מול מועמדים? זאת אומרת, זה לא שיש עכשיו איזה הייד פארק שמעסיק עומד על במה ומדבר.
אוקיי, אז נגעת בנקודה אחת, שאני חושב שכל תהליך, אנחנו קוראים לזה בעולם שלנו חוויית מועמד, כלומר איזה חוויה אתה יוצר למועמד בתהליך שאתה פוגש איתו באינטראקציה, זה מתחיל מהמייל הראשוני שאתה שולח לו, או הפנייה הראשונית, וזה ממשיך עד לכך שהוא כבר חתם חוזה והוא בתהליך האונבורדינג, כלומר בתהליך הקליטה. כל הדבר הזה יש לו, קוראים לו בעולם שלנו חוויית מועמד, זה הדרך שבה מועמד פוגש אותך, מגבש לגביך תפיסה, מקיים איתך אינטראקציות, וגם משתף את מה שהוא חווה עם חברים והסביבה שלו. אז אם דיברנו על הפיץ' או על שיווק התפקיד או החברה, אז קודם כל זה משהו שאתה חייב להגדיר בעוד מועד. אתה לא יכול לגמגם. אין הזדמנות ראשונה לרושם,
הזדמנות שנייה
לרושם ראשוני. אז כמו שאתה בוחן מועמד, הוא גם בוחן אותך. וזה מתחיל בצורה, זה מתחיל עוד מהפנייה הראשונה. כלומר, כשאתה פונה אליו, האם אתה פונה אליו, אם אתה פונה אליו בלינקדין, אז אתה לא פונה בצורה של, בפניית מסה כזאת של קופי פסט, אתה פונה כי פנית אליו, אתה תיתן את תשומת לב, אתה תגיד לו, היי דקל, אני רואה שאתה היום עובד בכך וכך, ואתה מפתח בשפה כך וכך, והפרופיל שלך זה בדיוק הפרופיל שאני מחפש לסטארט-אפ שלי, ואתה תיתן עוד כמה מילות שיווק על הסטארט-אפ, למה כדאי, ואתה תנסה לתת איזשהו משהו קצר בסופו של דבר שגרה אותו לבוא ולהגיד, מעניין אותי לשמוע. לא חלילה לחתום ממחר בוקר, אבל להתחיל את הדרך של הפלירטים. ברגע שיצרת שם איזשהו תהליך של רצינות, שנתת תשומת לב, והבנת, כל זה כמובן מתחבר לסביבה התחרותית ולכללים, נקרא לזה, אתה מחובר באמת למה שאותו מועמד או אותם טלנטים רוצים, אז נסלל לדרך המלך, לתהליך שהוא מאוד נכון. זה ממשיך בזה שהמועמד מגיע לך לרעיון עבודה. הצלחת לשכנע אותו, בוא תשמע. חלילה, אל תתחייב, בוא רק תשמע, תחווה. אז אני יכול להגיד לך, אם אני חוזר לסקשן של הטעויות, אז הרבה פעמים סטארט-אפים לא יודעים, שמים פונקציה שהיא לא טכנולוגית שתפגוש, שהיא תהיה הפגישה הראשונה. כלומר, שמים פונקציית HR. ולא המנהל המגייס, ולא ה-CTO, ולא המנכ״ל. ופונקציית HR היא פונקציית HR, היא בחיים לא תוכל להסביר טוב כמו ה-CTO על הטכנולוגיה, כמה היא פורצת דרך וכמה אתם חדשנים טכנולוגיים וכמה יש מעורבות במוצר, והיא לא תוכל אולי גם לענות על שאלות שאותו טלנט ישאל, והוא ישאל, אוקיי? כי הוא עובד כרגע, הוא לא עוזב את העבודה כי הוא חייב אלא כי הוא רוצה. אז הרבה סטארט-אפים שמים את פונקציית HR כפונקציה ראשונה שפגשת אותן, וזה טעות. זה צריך להיות ה-CTO, זה צריך להיות המנהל המגייס, מישהו טכנולוגי. גם ברמת המפגש, אני יכול להגיד לך שאני שומע סיפורים על סטארט-אפים ש, אתה יודע, יש אווירה כזאת של אווירה צעירה והכל כליל, אבל צריך לשמור על איזון נכון כשאתה מראיין או כשאתה מכניס מועמד לתהליך של גיוס, איזון נכון בין פורמלי לאפורמלי. כלומר, אתה יכול להגיע, אני מכיר סטארט-אפים ששמעתי על סיפורים, שאתה מגיע וה-CTO יושב איתך והרגליים שלו על השולחן, והוא מדבר איתך בצורה מאוד מאוד לא בגובה העיניים. כלומר, יש בזה של אמן של זלזול, יושב לידו טלנט ויחשוב שזה מזלזל. אני רואה הרבה יזמים או סטארט-אפים שהם לא מכבדים את הזמן של הטלנטים, מאחרים, דוחים, אוקיי? דוחים פגישות. ושוב, כל דבר כזה זה משהו שהוא מפיל את התהליך, הוא מייצר את אותו מועמד בתהליך, לייצר עליך תפיסה, רושם שהוא הוא לאו דווקא הוא מייצג, אבל הוא בהחלט מוטעה, או אתה עושה טעות על ידי כך שאתה לא נשען על הצד החיובי.
לא הזכרת את המילה, אבל בעצם מה שאתה מדבר, שבאותה אינטראקציה, גם אם היא נורא ראשונית,
כן.
יש למעשה את המיתוג שלך,
בוודאי.
כארגון, ושלך כמנהל. ואתה צריך להיות מוכן לזה ולדעת, אתה יודע, אתה דיברת מקודם, אמרתי לעצמי המון פעמים, בטח בסטארט-אפים נורא עוסקים בקטע של הפרזנטציה, בפיץ'
כן.
למשקיעים. ואתה צריך שגם יהיה לך את היכולת להעביר איזשהו מסר אטרקטיבי, מושך, בשיחה עם מישהו שהולך להיות אולי עובד.
זה עוד לפני כן, סטארט-אפים, אני אומר, זה אפילו מתחיל ברמה הוויזואלית. אתה מגיע, מביא מועמד לרעיון, איפה אתה פוגש אותו? אתה רוצה להביא אותו לסטארט-אפ שלך? תראה דברים, תכין כבר מה שנקרא אלמנטים, שהם אלמנטים של הפתעה או אלמנטים שיחברו אותו. תראה לו, תעשה לו סיבוב, תראה לו את האנשים פחות או יותר שעובדים שם, שהוא יוכל לחוש את הווייבס. כמובן, אני שוב מדגיש, צריך להיות משהו מאוד מאוד אותנטי, לא לצייר עכשיו איזושהי המחזה של משהו שהוא לא משקף באמת המציאות. אבל זה מאוד מאוד חשוב, כי בסופו של דבר זה הכוח שלך, מה אתה משכנע מועמד? אתה לא אמזון, אתה לא איזושהי חברה שתגיד לה שיש לי 60 נקודות ואני מוכר במיליונים, במיליוני, מיליארדי דולרים. לא, אתה סטארט-אפ קטן, שההבטחה שלך היא חזון ואמונה מאוד מאוד חזקה במשהו שהוא הולך להיות הדבר הבא. ולכן, כשאתה רוצה לרתום בן אדם לחזון שלך, או לווייב שלך, או לדנ"א שלך, אתה צריך גם להראות את זה ברמה הויזואלית, וכמובן לקיים את זה גם ברמה הוורבלית, בכל הדיאלוג, בפיץ', במה אתה לספר קצת על מוצר ולחדד את זה בצורה הרבה מאוד מאוד שיווקית ונכונה, להראות לו את האופק, להראות לו מה מייחד אתכם, כלומר, האם יש פה אווירה של אנשים שהם גורוים בתחומם, שאפשר ללמוד מהם, האם יש פה אווירה שיתופית שכל אחד מה שנקרא אומר את דעתו והוא שם את החותם באמת על המוצר, האם יש אווירה כלילה של כיף, של צחוקים, של אווירה כלילה, האם יש אווירה של איזון עבודה בית, האם אתם מתקדמים טכנולוגית או עובדים בטכנולוגיות קצת יותר שונות? כלומר, כל הדברים האלה שפוגשים סל ערכים של טלנט היום בשנת 2019, זה משהו שחייב להתקיים. וברגע שאתה כמובן לא יכול לעלות על כל סל הערכים, אבל אתה צריך לקחת את הערכים שמייחדים אותך, בעולם קוראים לזה, בעולם המרקטינג, קוראים לזה USP, What is your Unique Selling Proposition, בעולם הגיוס או HR, קוראים לזה EVP. מה זה, EVP זה Employer Value Proposition, מה הערך שנקרא יוצא הדופן שאתה מציע לעובדים שלך, וגם מועמדים פוטנציאליים הם עובדים פוטנציאליים, אז זה מתחיל משם.
שמה שאתה ככה דיברת, ואז התחלתי לחשוב על זה, שבעצם הרי בשוק כל כך תחרותי, שזה שוק למעשה של עובדים בתחום הזה.
חד משמעית.
ולא שוק של מעסיקים.
לא.
ומכיוון שהרבה פעמים התחרות לא יכולה להיות על הבנפיץ שאתה נותן לאנשים, אלא על משהו אחר, יש פה משהו שאתה יכול בעצם להציע אחד לדור ה-Y נקרא לזה, אבל גם לצעירים כבר יותר, שהם גם נכנסים משוק העבודה של בואו תהיו משמעותיים, בואו תקבלו, גם אם הארגון נורא קטן ואודנטימי, ואני לא אציע לכם את כל המנעמים שחברות גדולות יותר מציעים, אז זה אחד, וגם לפעמים לאנשים שהם כבר קצת יותר בשלים בקריירה, אבל קצת התעייפו מהארגון הגדול, שהוא עם המון יותר בירוקרטיה, עם המנהל של המנהל של המנהל וכו', ומחפשים דווקא את ה... משהו הזה, כמו שאמרת, אז...
המרגש.
כן, האינטימי, גם האינטימי, היותר... משהו שהוא קצת יותר דינמי, פחות פורמלי, יותר זורם, יותר יצירתי, יותר חדשני בכל מיני דברים.
אני עולה לי באמת העניין הזה שאם אנחנו באים למועמדים ואומרים להם, תשמעו, תלמדו את החברה שאתם הולכים אליה, ותראו מה הדברים שהיא מחפשת, ותבליטו את זה, ותראו, אז יש לנו כאן בעצם איזשהו מצב שבו החברה, ברגע שהיא רואה איזשהו מועמד, היא צריכה ללמוד אותו, ללכת ללינקדין שלו, לראות מה מעניין אותו, לראות לדבר איתו, להבין ממנו מה הדברים, כי אני חושב שזה לא רק הסט ערכים של החברה עצמה, אלא גם איזה ערכים מתוך אותו סט ערכים כדאי להבליט בשיחה עם מועמד.
אני שותף אותך שכמובן, הרבה פעמים שאני מייעץ סטארט-אפים, אני אומר להם, בואו תצאו קצת החוצה. כי היום בעידן של, בעידן הדיגיטלי, כל המידע חשוף, אנשים מחפשים מידע. הם מגבשים עליך דעה עוד הרבה לפני שהם פוגשים אותך ומקיימים איתך אינטראקציה. ולכן, הרבה סטארט-אפים הם סטארט-אפים שאתה לא תראה שיש להם אולי אתר, או לא תמצא להם מידע, ומועמד שלפני שמגיע לרעיון, או בכלל מישהו פנה אליו, מה הוא עושה? הוא רוצה לראות עם מי הכבוד. ולכן גם הנוכחות הדיגיטלית שלך או הנוכחות ברשת היא מאוד מאוד חשובה. כבר שם אתה צריך, מה שנקרא, לייצר איזשהו אימפקט מאוד מאוד חיובי בקרב טלנטים פוטנציאליים. ובנוסף, גם כן אם אין לך כזה, אתה צריך לייצר. לנומה הרבה סטארט-אפים, אני מציע להם, זה כבר בעולם הטקטי, אבל אני מציע להם לייצר נכסים דיגיטליים. תקימו עמודים ברשת חברתיות, תקימו, תשפצרו עמוד company page מאוד מאוד חזק בלינקדין, כי זו פלטפורמה שנקרא לזה, זה הבית שם הם מחפשים. תייצרו איזו ידיעה לעיתונות, איזו ידיעת יחץ שמספרת או מתקשרת את המוצר או את הסטארט-אפ שלכם, כדי שמדנה מגיע, זה משהו שכבר תוכלו לשתול או בפורטפוליו, אם יש לכם סרטון תדמית או סרטון מגניב או סרטון חברה שמראה מה אתם עושים בצורה נחמדה, תשלחו את זה עוד כבר בשלב הפנייה הראשונה. כלומר, אתם צריכים להשתמש, להכין מערך כלים שיווקיים כדי למכור במרכאות את עצמכם לאותם מועמדים פוטנציאליים, לבוא לפחות לשמוע משם, זה כבר עליכם, זה כבר בעניין של החיבור האישי, והווייב והתהליך, ועל זה אנחנו מוסיפים גם את כל ההתנהלות המאוד מחויבת ללוחות זמנים, לכוחות השוק, כלומר לעשות דברים מאוד מאוד מהר. אני אתן דוגמה על הרבה סטארט-אפים שבסופו של דבר מאבדים מועמדים על שטויות. למה? כי מועמד כבר הגיע לתהליך, ופתאום ה-CTO בחול, אז הוא מחכה שבועיים שה-CTO יחזור. מה קרה בשבועיים? זוכרים את כל ההצעות שסיפרתי לכם שמועמד מקבל? הוא כבר סגר ארבע חוזה עבודה עם חברות אחרות, כלומר יש לו המון המון הצעות, הוא לא מחכה לאף אחד. לעומת זאת, פגשתי סטארט-אפיסט, יזם, שהוא סיפר לי שהוא פגש טלנט מאוד מאוד, שהוא מאוד מצחן, והוא הרגיש שהוא מאוד, מאוד מתאים. ובמעלית הוא כבר סגר איתו את חוזה העסקה. כאילו, צמצמו, אגב, שאלנו מקודם מה היתרון של סטארט-אפ מול החברות הגדולות, אז היתרון, אחד היתרונות המרכזיים לדעתי, זה היכולת שלהם להיות דינמיים, גמישות, לקצר את התהליך, לקצר את הבירוקרטיה. בחברות גדולות אתה צריך לעבור איזה כמה שלבים, מבחנים, לראות כמה פוזיציות. פה אתה יכול לעשות את הכל, אולי ביום מרוכז אחד, או בשני מפגשים וכדומה, כלומר, הדבר הזה הוא מקבל ערך, למרות שאני חייב לציין שגם חברות הגדולות עושות את האדפטציות ומקצרות משמעותית את תהליך הגיוס, או את זמני תהליך הגיוס, והן מה שנקרא מצמצמות פערים, אבל עדיין, כלומר, היכולת של סטארט-אפ להיות החלטי, ולהיות גמיש ודינמי, וכבר לתת למועמד הצעה ביום אחד, ולהגיד לו, ולשכנע אותו, ולנעוץ את זה, זה יתרון פנומנלי בעיניי.
אני חייב להגיד שמהצד של המועמד זה היה לי מאוד מוזר, כי עשו לי פעם ככה, באמת, היה לי רעיון, אמרו לי בסוף, טוב, מה אתה רוצה? הביאו לי חוזה ליד, שזה כאילו, זה מצד אחד מגניב, מצד אחד זה מאוד מוזר כזה, רגע, אני כן רוצה לקרוא אותו, כן לזה, אני עושה טוב שאני חותם עכשיו, לא? זה, יש בזה איזשהו משהו קצת...
מרתיע.
כן, קצת מרתיע, אבל בסופו של דבר זה גם מאוד engaged, כי בסופו של דבר אתה אומר, וואלה, זה מקום שמאוד רוצה אותי, ואני,
נכון.
זה פיתח לי מאוד רצון להוכיח.
כן, אני חושב שהפרדיגמה הזאת של הרעיון הישן, שאתה מגיע לרעיון ואתה יוצא ממנו, ואתה לא יודע באמת מה חשבו עליך, או יש איזשהו קצת מתח או דיסטנס, הוא כבר פג מהעולם, היום רעיונות ברעיינים, בטח סטארט-אפיסטים, הם עושים את זה מאוד בגובה העיניים, זה רעיון הדדי כמו שציינתי, הם גם נשאלים שאלות.
לא, זה לא רעיון של יש מראיין והוא זה, אלא זה דיאלוג יותר, כן?
זה לא, בדיוק, זה דיאלוג.
האם יש דייט, כמו שאמרת, האם מתאים לנו לצאת?
האם יש קליק, האם הפלירטות עבד, וצריך לראות שהקליק הוא הדדי, חד משמעית.
אז אני רוצה באמת לסכם את השיחה שלנו, באמת התחלנו מהנושא הזה של סטארט-אפיסטים שמתחילים ככה כמה חבר'ה וחבר מביא חבר ומרימים איזה משהו ומגיע השלב שבו צריך להתחיל לגייס, וכאן באמת דיברנו על הנושא הזה של תכנון, שצריך לתכנן מה החברה, לאן היא הולכת, מה היא עושה, דיברנו על הנושא הזה של פיץ', לא רק פיץ' למשקיעים, פיץ' למועמדים, מה אני הולך לשקף, איך אני הולך לשקף, אם יש מועמד שאני רוצה, אז מה הערכים שלו, איזה ערכים אני רוצה להדגיש לו, ששוב הנושא של תכנון תמיד חוזר אצלנו בפודקאסט באספקטים שונים, אני חושב שהוא סופר חשוב, ולפעמים אני מרגיש שלא תמיד שמים שם את הדגש בצורה מספיקה, ובאמת הנושא של לבוא ולחשוב קצת מחוץ לקופסה ולראות איך מגיעים למועמדים ואיך מושכים אותם.
איך משמרים אותם.
זה לא הגענו בכלל, אבל זה גם חלק שלם.
שזה עולם בפני עצמו, זה חלק שלם. אני רק אתקן, אני אחדד את זה, אני חושב שהרבה פעמים סטארט-אפים, סטארט-אפיסטים, תבואו ותגיד להם תכנון וארכיטקטורה ובואו תראו איך אתם בונים. את יודע, יש להם עוד המון לחצים מהצד של הביזנס והמוצר, ואני חושב שבסופו של דבר, כל CEO או סטארט-אפיסט שמגייס או מנהל עובדים צריך לעשות ככה את התכנון הראשוני שלו, כל אחד ברמת העומקים והיכולות שיש לו, הוא יכול גם לעזר בגורמים חיצוניים שלוו אותו, ויש המון כאלה שזה משהו שלדעתי הוא מצוין, לקחת איזשהו מנטור שילווה אותך ויסייע לך גם לגייס נכון וגם לנהל נכון, שזה לא פחות חשוב, אבל אני חושב שאם כל אחד יעשה לביתו ו ישקיע מחשבה תחילה, מה שנקרא, זה משהו שישתלם לו גם ברמה שלו כמנכ״ל או בעלים של סטארט-אפ, לראות את הוויז'ן, הוא יוכל לראות באמת ויז'ן או חזון מאוד מאוד נהיר, איך הוא רוצה שהחברה שלו תתנהל ברמת העובדים, מה התרבות הארגונית שתהיה, כלומר האם יהיו נשים, האם יהיו היה מגוון תעסוקתי, האם היא אווירה של אנשים שבאמת מחויבים לעבודה ומואבים לקום כל בוקר ולבוא לעבודה, כי בסופו של דבר בזה מדובר. אנשים רוצים היום, בעיקר שהדור הולך ונהיה יותר צעיר, בטח דור המילניאס, רוצים פשוט להגיע למקום עבודה, שיהיה להם שם כיף.
אני חושבת שזה כולם רוצים כיף. כבר.
נכון, אף אחד לא מתפשר, והכל, והיום אף אחד גם לא מחכה, כלומר, אם לא כיף לך, או טיפה, סף הרגישות הוא מאוד גבוה. וזה מתחבר באמת לעולם הזה של איך אתה משמר, ואיך אתה מנהל את העובדים שלך, ואיך אתה מתקשר איתם, ואיך אתה רגיש להם, ואיך אתה רואה אותם בתהליך או ביום העבודה. והיום מדברים על זה, אני יכול להגיד לכם שהיום מדברים על זה שמעסיקים צריכים לדאוג לעובדים שלהם לא רק לשעות העבודה, אלא גם לדאוג לצרכים ולדברים שקורים.
לרווחה שלהם.
הרבה מעבר לשעות העבודה, כלומר.
אז גם דיברנו על חלק מהנושאים האלה עם ליאו פרנקל, שפרק שלו יצא לא מזמן, וגם אני אגיד את השורה הקמורה שלי, שזה בהחלט נושא לעוד פודקאסט שבאמת שלם, שנוגע בסוגיות החשובות האלה. אני רוצה להגיד לך תודה רבה.
תודה.
תודה רבה לכם.